אנחנו בפרק בד ראינו את סוגיית נדודי אהרון, ראינו את הנזקים שהדבר הזה גורם לפלישתים, ויש איזושהי מגמה, להחזיר את אהרון. במסגרת המגמה הזאת, מגמת החזרת אהרון, מתרחשים כמה דברים תמוהים, מוזרים, משונים, שמתרחשים מסביב לעניין הזה. ואנחנו רוצים בזמן שעומד לפנינו להתייחס לדברים הללו. אז ככה, ראינו בשבוע שעבר את התיאור של הנזקים שקרו לפלישתים בעקבות העניין הזה של אהרון. מה קרה להם, איך קרה להם, הסברנו, הערכנו, פירטנו, התייחסנו לדברים הללו. המגמה היא, כפי שסיימנו בשבוע שעבר, כי הייתה מאומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד האלוקים שם, והאנשים אשר לא מתו הוכו בדחורים בתל שעבת העיר השמיים. זאת אומרת, בסך הכל הם מנסים להיפטר מזה, שזה יעזוב אותם, שזה ילך מהם, שלא יהיה להם עסק עם העניין הזה, וזה מה שמופיע בפרק שלפנינו. ומי שזוכר, סיימנו שנפילת אהרון בשבי היא חילול השם שאין כדוגמתו, ומה שעושים כנגד העניין הזה, עושים קידוש השם. יש פה איזה שינוי, יש פה איזה מהפכה, יש פה איזה משהו שהוא שונה לחלוטין. בעקבות העניין המיוחד, עושים כאן קידוש השם. אז קודם כל, אז בואו נתחיל את הפרק ונראה מה מופיע לפנינו. ויהי אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. וחז"ל מדגישים, כך מופיע באליהו רבה, למה בשדה פלישתים? אף אחד לא רצה שזה יהיה ליד הבית שלו, אז ממילא חשבו, יניחו את זה בשדה, יניחו את זה באיזשהו מקום, אז איך שהוא שם זה נשרוד בשלום, שם מחזיק מעמד כנגד העניין.
וזה היה גם הכי הרבה זמן.
מה?
מדגישים פה גם כאילו 7 חודשים, בשאר המקומות לא...
יפה. השבעה חודשים הללו, חז"ל בראשית רבה, בדף המקורות שלפנינו במקום מספר 1, דרשת חז"ל מבהילה, ממש מבהילה, אין לי הגדרה אחרת לעניין. ויתר אברהם צלו בקר, ויתן לאבימלך, ויאמר אבימלך לאברהם, מה אין השבע כבסות אלה אשר הצבת לבדנה וכו' וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת 7 כבסות בלי רצוני? מי הרשה לך אברהם אבינו לתת לאבימלך 7 כבסות צאן? מה פתאום נתת לו? מה, אנחנו חברים להסניף? זה אבימלך, זה עסק עם גויים. אני אומר, זה מדרש חז"ל שנוקה ויורד את התהום. חייך שאני משעה בשמחת בניך 7 דורות. אתה נתת לו 7 כבסות בלי רצוני? חייך כנגד כן הורגים מבניך 7 צדיקים. ואלו הם חופני ופנחס ושמשון ושאול ושלושת בניו. לא מתייחס לכל המדרש הזה שהוא צריך עיון בפני עצמו. אתה נתת לו 7 כבסות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבים מבניך 7 משכנות. ואלו הם אוהל מוהד וגלגל ונו וגבעון ושילה ובית עולמים. ובית עולמים טרי, פעמיים, בית ראשון ובית שני. אתה נתת לו, לענייננו, 7 כבסות בלי רצוני, כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלישתים 7 חודשים. נכתיב, ויהי ארון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא חשבון עם אברהם אבינו. עברו כבר מאות בשנים. כמה שנים עברנו מהסיפור, תחשבו, את כל שיבוד מצרים, את כל תקופת האבות, את כל הדברים הללו עברנו, את כל הכניסה לארץ, עשינו חשבון של ספר יהושע ושופטים גם יחד 330 שנה. זאת אומרת, עברנו מאות שנים. ולקדוש ברוך הוא יש חשבון עם אברהם אבינו, ופורעים את זה, ויהי ארון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. איזה דק מן הדק הרגשה שרק חז"ל יכולים ללמד אותנו אודותיה, רק אני מרגיש שאין לנו יכולת אפילו להבין את עומק הדברים הללו. אבל באיזשהו מקום אתה עושה דבר אחד, איך זה פועל ומשפיע בצורה כזאת, ואברהם מתייחס בצורה מאוד יפה לאבימלך מלך פלישתים, זה בניגוד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה גורם לעובדה שארון פלישתים, שארון פלישתים גולה, שארון, סליחה, ארון בית השם נמצא בשדה פלישתים 7 חודשים. עד עכשיו, מי שטיפל בארון זה היו סרני פלישתים. סרני פלישתים, צורת השלטון הפלישתאי, לא מצאנו את זה, לא בבבל, לא באשור, לא במקומות אחרים. יש להם סרנים, לכל עיר יש קודקוד, יש ראש ממשלה, הוא מזיז את הכל, הוא מטפל בכל, הוא עושה את כל הדברים, את כל הדברים המיוחדים. כאן הם מבינים שיש כאן איזשהו עניין רוחני, ולכן ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור מה נעשה לארון השם, הודיעונו במה משלחנו למקומו. זאת אומרת, זה לא עסק צבאי, זה עסק רוחני. מכיוון שזה עסק רוחני, למי קוראים? קוראים לכהנים ולקוסמים, לאלה שהם עוסקים בעניינים שברוח, הם ידעו מה לעשות עם הארון הזה ועם העניין הזה, ואיך להתמודד עם זה. עכשיו, מה הבעיה שהם מעוררים? ויאמרו, אם משלחים את ארון אלוקי ישראל, אל תשלחו אותו ריקם, כי אשר תשיבו לו השם, אז תרפו ונודע לכם למה לא תסור ידו מכן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו פרדוקס שדיברנו עליו בשבוע שעבר. מצד אחד לעם ישראל אין בכלל זכויות, לכן הם מפסידים את הארון. מצד שני, כשהארון מגיע לפלישתים, הם חוטפים מכה אחת אפיים. זאת אומרת, לאלה אין זכויות, אבל לאלה יש חובות. אז איך אנחנו מסתדרים עם המתח הזה, בציר הזה ובעניין הזה, איך הדבר הזה מסתדר? רש"י כבר מאיר, אל תשלחו אותו ריקם כי אשר תשיבו לו אשם. אומר רש"י, יש מי שרוצה לומר קורבן אשם. הפלישתים מרגישים משהו לא בסדר, יש להם איזושהי בעיה. יש מי שאומר, רוצים איזשהו סימן, היכר, איזשהו דבר, איזשהו עניין מסביב, מסביב לדברים הללו ומסביב לעניינים הללו. ויאמרו, מה השם אשר נשאיר לו? איך נחפר על העניין הזה? מה אנחנו יכולים לעשות כאן? ויאמרו מספר סרני פלישתים, 5 תחורי זהב ו5 עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולשר מכם. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רצון. אמרנו שהחולי היה איזשהו חולי במעיים, והם רוצים כנגד העניין הזה לשלוח איזושהי מתנה לארון לפני ישראל. אני קורא בתוך דברי הרד"ק, 5 עכברי זהב וכולי. למה דווקא הדבר הזה, כשזה כנגד החולי שהיה להם, והיו באים עכברים, ולפי שהיה החולי אחד לסרנים ולעם, אמרו הכהנים והקוסמים שיעשו כדמות הדחורים 5 ובדמות עכברים 5 כמספר הסרנים, ויהיו אשם לכפר עליהם ולהסיר אותו חולי מהם. ראינו בשבוע שעבר, הייתה לנו בעיה, אמרנו שזה איזה חולי שקשור למעיים, לא ידענו להגדיר אותו בדיוק, לא ידענו להסביר אותו בדיוק, אבל הפלישתים מבינים שאם הם יעשו איזושהי תשובה, תשובת המשקל לדבר הזה, אז הם מכינים איזשהו גוף מזהב עם עכברים מזהב, ויחד עם זה, את כל זה הם רוצים לשלוח, את כל זה הם רוצים לשלוח בארון. את כל זה אומרים להם היועצים והקוסמים איך להיפטר מהצרה הזאת. ועשיתם צלמי דחוריכם וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ, ונתתם לאלוהי ישראל כבוד, אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. צריך לזכור מה היה השוק הראשון שלהם. חבר'ה, כולם נראים לי פה רדומים, מה קרה היום פה לכל השיעור? קיבלו מוסר בבוקר, קיבלו פחד, בקיצור, אמרנו שמי שרוצה יכול ללכת היום, זאת אומרת, יישמו את זה הלוך אלה מייסר. אחר חנוכה, יהודים מחדש מדליקים נרות, חושבים עוד פעם על כל מה שעובר עלינו, ביני לביני חוטפים פה איזה סופגניה, פה איזה נביבה, מצוות היום, לא להזניח את זה. חשוב, בגיל שלכם עוד אתם יכולים לאכול דברים שנוטפים שומן, אנחנו כבר פחות, אבל בסדר, לנצל את העניין. אז זוכרים מה הייתה, אולי אם הייתה לי שיחה עם שורה לבבוקר, יש לזה תוצאות, עכשיו אנחנו מרגישים את זה. אמרתי לאנשים, חבר'ה, שמוסרו היום הביתה, מי שמרגיש שצריך לסוע הביתה, אמרתי חוקות על יום שישי, סוע כבר היום, אז תקחו את הדברים של המשגיח, כיפשו אותו. בסדר גמור. מה היה ההלם הראשון של פלישתים? ההלם הראשון של פלישתים היה דגון נופל. אז ואחרי זה זה נמשך ונמשך וכולי וכולי, וכאן יש לנו את האזכור של הדבר הזה, כאן יש לנו את את האזכור של הדבר ושל העניין הזה, שהם הם, הם אומרים, אם אנחנו נעשה, אם ניתן אלוקי ישראל כבוד, אז ממילא זה יועיל. תראו את פסוק ו', ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעה את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחו וילכו. מאות בשנים אחרי יציאת מצרים, אחרי עשרת המכות, הפלישתים עוד מזכירים את העוצמה שלה הקדוש ברוך הוא היכה את מצרים. זאת אומרת, יש איזה רצף היסטורי שמכירים ויודעים את הדברים הללו ומבינים את המשמעות של הדברים של הדברים הקשים הללו. והפתחו, וכאן מגיעים שלושה, ארבעה, חמישה פסוקים אפילו, מאוד משמעותיים, שכמדומה נראה מקרוא של הפרק, וסביבה אני רוצה יותר לעיין ויותר להתרכז ויותר להתבונן בהם. ואתה קחו, ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ואסתרתם את הפרות והעגלה, ואשר אותם בניהם אחריהם הביתה. זאת אומרת, אנחנו מאוד יודעים שכל צאצא קשור מאוד למי שהוליד אותו. אז אם יש לנו עגלים, הם מאוד קשורים לפרות, כי הם הצאצאים שלהם. להבדיל, ילדים קשורים לאמא, לאבא, כך בנויה המערכת של בעלי החיים בעולם. אומרים סרני פלישתים, בוא נעשה דבר כגון זה. מה אנחנו נעשה? אנחנו ניקח עגלה, נבנה עגלה חדשה, עצים חדשים, הכל חדש, שום דבר לא. ניקח פרות שאף פעם לא עשו שום דבר, כמו שכתוב בפרה אדומה, פרה אדומה תמימה אשר לא עלה עליה עול וכו' וכו'. ניקח את הילדים של העגלים, זאת אומרת, ניקח את הילדים של הפרות הללו, את העגלים, ונשים אותם בכיוון אחד. עכשיו, הצד השני שלנו זה בית שמש, לשם צריך להסיע את הארון. עכשיו, מה אומרת המציאות? מה אמור לקרות? אם אתה סתם חפץ מסוים על עגלה עם פרות שאף פעם לא נסו ואף פעם לא הלכו, והעגלים שלהם נמצאים פה, איפה הפרות ילכו? לכיוון העגלים. אבל בית שמש נמצאת בכיוון האחר. אז מה עכשיו עתיד לקרות? אז תראו מה הם אומרים פה. ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ואסתם את הפרות בעגלה, ואשר אותם בניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון השם, ונתתם אותו אל העגלה ואת כלי הזהב אשר אשר אותם לו השם. זאת אומרת, תיקחו את הדבר הזה, ואת כלי הזהב אשר אותם לו השם, תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך. זאת אומרת, זה הניסיון. עושים כאן איזשהו ניסוי של מעבדה. ומה הניסוי אומר? הניסוי אומר כך, אנחנו נעשה את כל הדברים כדי שהפרות יחזרו לבית שמש. מה נעשה לצורך העניין? נשים את העגלים שלהם בצד אחד. בית שמש היא בצד השני, נשים את הארון על העגלה החדשה, שהפרות יתחילו ללכת, ובוא נראה מה יקרה. ומה הם מציעים כניסיון? וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, אם פתאום נראה איזה נס ופלא, מה פתאום שהארון הזה ילך לבית שמש? הרי הפרות האלה מעולם לא, הם לא מכירות את הדרך לבית שמש. למה שהם ילכו לשם בכלל? מה, יש להם איזה משדר פנימי ששולח אותם ללכת לשם? לא הגיוני, לא מסתבר, לא מתקבל בשום פנים באופן וכולי. אבל אם הדבר הזה שהוא בניגוד לדרך הטבע יקרה, זאת אומרת שיד השם היא זאת שפועלת פה בכל העניין. הם הרי מנסים לעשות מבחן ומבדק מה הסגולה של הארון הזה. הם מחזיקים כמה קירות עץ, זה נקרא ארון ברית השם, זה הורס להם את כל הממלכה, אנשים הופכים להיות חולים, השדות, הכרמים, האלוה שלהם, דגון, נופל לארץ, הם לא מבינים איזה כוח רוחני יש פה. אז הם מנסים לעשות ניסיון ולבדוק מה מניע את הדבר הזה. והניסיון הוא ניסיון פשוט. מה הם אומרים? וראיתם, אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזו. אז ברור שיש כאן איזה יד השם, משהו לא ברור. ואם לא, וידענו כי לא ידענו כבנו, מקרה הוא היה לנו. יש איזה וירוס נוראי, יש וירוס מאיים שעובר בכל הממלכה הפלישתית. למה? כי הביאו פטריות מאינדונזיה וזה מורה לו, אני לא יודע למה. זה לא קשור לעולם ברית השם, לא קשור לישראל, לא קשור לקדוש ברוך הוא, לא קשור למלחמה עם פלישתים, לא קשור לכלום. סתם, במקרה. עכשיו, שיטת הבחינה הזאת היא נכונה בכל אמות מידה שנמדד אותה. ככה אנחנו עושים הרי בכל דבר הכי גדן שקורה לך בבית. יש לך הפסקת חשמל, אז אתה בודק. מה, יש משהו שקיצר? יש איזה שקע לא טוב? יש איזה שקע ישן? יש איזה מכשיר שהוא לא תקין? אם זה לא עובד, אז אתה בודק את הלוח הראשי, ואם זה לא עובד, אז אתה יורד למטה. בקיצור, זה איזשהו תהליך בחינה מאוד הגיוני ומאוד מאוד מסתבר ומאוד מתקבל מסביב לעניין הזה. הערה, מה זה הארגז הזה? אז תראו בדף המקורות במקום מספר 3 למעלה. והתניא משנגנז ארון, נגנזה עם עוד צנצנת המן וצלוחית שמן המשחה, ומקלו של אהרון ושקדיה ופרחיה, וארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוהי ישראל. זאת אומרת, הארגז הזה קיבל איזה סטטוס מיוחד במינו שגונזים אותו. זאת אומרת, מה זה משנגנז ארון? אז מספרים לנו, כששלמה המלך בונה את בית המקדש, הוא יודע שעתידים ישראל לצאת בגלות, והוא לא רוצה, זה ממש ענייני דיומה, איך אנחנו יודעים את צורת המנורה? חלק מהידיעה שלנו בצורת המנורה זה קשת טיטוס ברומא. ומה, אתמול בערב פגשתי, לא ידעתי אפילו מי היהודי הזה. אתמול בערב פגשתי בנסיבות לא נעימות. הלכתי לניחום אבלים, אז הלכתי לכם יהודי אבלים, אז אומר לי, תשמע, יש לי אח אחד, אתה מכיר אותו? אמרתי לו, לא, אני בקושי מכיר אותך, אני צריך להכיר את אחיך. אז הוא אומר לי, תכיר את אחי, הוא שגריר ישראל ברומא. בסדר, אז הכרתי את שגריר ישראל ברומא, יהודי בשם גדעון מאיר. שהוא יושב שיעי ועל אבא שלו יהודים ב-92 שנפטר ביום 50 בלילה, ואני הלכתי ללחם את אחיו. אז אמרתי לו, תשמע, עכשיו היית צריך להיות ברומא, שם יש לנו את קשת טיטוס. מישהו ראה את זה? מישהו היה ברומא?
צילום.
מה?
צילום.
צילום זה צילום, ולהיות זה משהו אחר. לא, גם אני לא הייתי, לא נשמתי אוויר ארץ העמים, אני שייך לארץ ישראל. אבל בכל אופן, יש שם תבליט שבו רואים את הצורה של המנורה, ובאמת אהרון לא מופיע שם. למה? כי אהרון לא היה מהכלים שנלקחו. ולמה? כי כשלמה בנה את בית המקדש, הוא ידע שמה שעתיד לקרות, אז הוא יצק איזשהו מקום שבו גנזו את אהרון, ויושיהו גנז את אהרון. כשורה שהולך להיות חורבן הבית, הוא גנז את אהרון, ובאמת בבית שלי לא היה אהרון. היו חסרים 5 דברים, ביניהם היה בשואל אם אנחנו יכולים למצוא אותו. אחרי מלחמת 6 הימים, הרב הראשי למדינת ישראל, הרב בונטרמן, העלה את הרעיון הזה לחפש את הארון. הרב גץ התעסק עם זה גם קצת, והלך מכות עם הערבים שם, מי שמכיר את הבית כנסת, מכיר שבנו שם וכולי, בתוך מחילות הכותל. היו שנים שהיינו בחנוכה עושים סיורים במחילות הכותל, השנה קצת גיוונו בכיוון אחר, אבל מסתום יצא לכם במשך הזמן גם להגיע לשם איזה משהו מסודר. אבל תיאורטית, אם לא לקחו את זה ואנחנו מאמינים בדברי חז"ל, אז הארון גנוס באיזשהו מקום. יש מציאות כזאת. אז הארגז הזה, גם הוא כנראה היה לו איזה סטטוס מיוחד, והארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוהי ישראל, כשנאמר, אוכלי הזהב אשר השבותם לו השם, תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו בעליו. מגנזו יושיהו גנזו. אז לדעת שהארגז הזה, יש לו איזה דבר מיוחד וכו'. אני חוזר לפסוק י', ויעשו אנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשו מעגלה, ואת בניהם כלו בבית. וישימו את ארון השם אל העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי תחוריהם. הפסוק הכי קשה והכי מעניין בפרק הוא פסוק י"ב. ומסתום גם אתם שזכיתם לראות הרבה דברים בחיים ובעולם ובמציאות ובדמיונות וכולי, זה סיפור שעוד לא ראיתם. וישרנה הפרות. מישהו יכול להסביר לי מה זה? וישרנה הפרות בדרך, על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו, הלוך בגאו ולוסרו ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם על גבול בית שמש. מה זה וישרנה הפרות? מה זה? הלכו ישר. אופציה אחת, אופציה נוספת. בסדר, זה מה שאין לך
לגבי.
שירה? אתה ראית פרות שרות? מה אתה לא יודע? אתה לא יודע אם ראית או אתה לא יודע מה? זה מה שכתוב במפרשים. בקיצור, דיברנו על חילול השם ודיברנו על קידוש השם. תראו לעצמכם מה המשמעות של העניין הזה. אני תכף מנסה להסביר איך בישן מהפרות אליבא דה מוישה בן חמו ובישן מהפרות אליבא דה יונתן וכולי, הכל עובד באותו עניין. זאת אומרת, איך הפרות הולכות ישר ואומרות שירה. זאת אומרת, מה התחדש פה? מה הדבר המיוחד שהתחדש בדבר הזה? אבל בכל אופן, שנייה אחת לפני כן, אנחנו עושים איזשהו טסט, לא אנחנו, הפלישתים, שרי פלישתים, עושים איזשהו טסט כדי לדעת איפה הם עומדים ומה קרה ואיך קרה וכו' וכו', והטסט הזה מעמיד את הארון על הגלה, עליה שמים את כל המתנות, את כל הדברים, זה אמור ללכת לכיוון אחד, כיוון שני יש לנו את העגלים, ואז מה מתרחש? וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש. במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ונוסר ימין ושמאל, וסרני פלישתים הולכים אחריהם על גבול בית שמש. רש"י לא הסתדר עם המילה הזאת. מה זה וישרנה הפרות? אז אומר רש"י, הרי זאת תיבת אנטריגונוס. מה זה אנטריגונוס? ספק זכר, ספק נקבה, איזה בלבול, איזה ערבוב, איזה משהו לא ברור. רש"י לא הבין מה זה וישרנה הפרות, איך הדבר הזה עובד. כי מצד אחד, היוד מורה לשון זכר, והאי, זאת אומרת, יוד היא מורה לשון זכר, שרנה מורה לשון נקבה. איך אנחנו מבינים את הדבר הזה? אז באמת, תרגום יונתן בן עוזיאל אומר שוישרנה זה מלשון ישר. הם הלכו ישר לבית שמש. לא התבלבלו, לא הסתבכו, לא ירדו מהדרך, לא נפלו, לא זזו, לא כלום. דוך, הלכו לבית שמש, ושם הגיעו, הביאו את הארון. בסדר גמור. גם הרד"ק, בהסבר הראשון שלו, הולך בכיוון הזה, גם הרלב"ג, אבל חז"ל, ובפרשנים נוספים, הביאו כאן נקודות נוספות לעיון ולדיון. אז כתוב כך, במקור מספר 4, אני רואה שלך זה נעלם. נחיף לך את הדף, וכולם, איפה שיש שם חלב ריק, תראה נפלת בסדר, כל האחרים אני מניח שיש את זה. שום מצלמים, יש את החלב בצילום. טוב, אז תציינו לעצמכם שם עבודה זרה עבדה לדמות בית
אני יודע אני
רוצה בראשית טוב, בכל מקרה מה מופיע בחזל? ואני אומר כל שיעור, אני אומר את הנקודה המרכזית של השיעור כמדומני זאת הנקודה המרכזית, לזכור את זה, להכיר את זה, לדעת את זה. ונדמה לי שיש לנו גם בזה הצעת פירוש מעניינת. וישרנה הפרות. אז אומרת הגמרא בעבודה זרה, בדרך על דרך בית לחם, מהי וישרנה? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, שאמרו שירה, ורב סודרא בר טוביה אמר רב, שישרו פניהם כנגד הארון ואמרו שירה. ומהי שירה אמרו? אז לא, ממתי פרות אומרות שירה? דרך אגב, אנחנו מאוד מזלזלים בפרות ובלפתות וכו', אבל הרי לי להודיעכם, עבדכם הנאמן, בחורף נוראי, בתשנ"ב, 1992, לפני 15 שנה, חורף נוראי שאי אפשר בכלל לדמיין אותו, כמויות הגשמים והשלגים שירדו בארץ, ואנחנו מבלים במוצר, בבקעה, במילואים, והמוצר מצור, כל הכביש אף, אי אפשר לא לבוא, לא לצאת, לא ללכת, בקיצור, יכולנו ללמוד בשקט, היה לנו שקט, אף אחד לא שיגע אותנו. ובשלב מסוים היינו צריכים לצאת לסיורים. היינו ליד שלבות מחולה, יש שם מוצב ברווז, מי שמכיר את כביש 90. והיו כאלה גשמים, לא היינו מסוגלים להחזיק מעמד בתשתיות בלילה. פשוט עם החרמוניות ועם כל הציוד שנתנו לנו וכו'. אז בקיצור, בשלב מסוים נכנסנו לרכב של שלבות מחולה. ואני, חצי אפוף, באמצע הלילה, לא מבין לאיפה הגעתי. אני שומע שירים של אברהם פריד, ברפת, שומע שירים חסידיים של אברהם פריד בווליום אדיר, מסתובב גם הירדנים בצד השני של הגדר שאומרו את זה, ויש שם תכונה, באים לחלוט את הפרות. בקיצור, מספר לנו הרפתן של שדמות מחולה, אני לא נרגע מזה עד היום. הוא אומר, חבר'ה, מוזיקה חסידית מעלה את התנובה של החלל. תדעו לכם. זאת אומרת, לנו נראה רפת כמו איזה דבר שזה הכל ממוחשב, הכל, זאת אומרת, היום רפת זה כמו בית מרקחת. כל פרה יש לה מספר, ובמחשב כתוב מה כמות החלב שהיא נותנת, ומה היא עושה, ומחלות שיש לה, ודברים שיש לה, ומתי היא מלידה, ומה היא עשתה. קיצור, בילינו שמה, אני בכלל עמדתי, למדתי סוגיה חדשה בידע כללי. מה המשמעות של העניין הזה? והמוזיקה זה בכלל היה משהו. פשוט כזאת, טרנס, מוזיקה טרנס, כדי שהפרות ייתנו תנובת חלב יותר גדולה. אז אני לא אעשה לכם פה קורס בחליבה, אבל הערה מעניינת לצורך העניין. אז שואלים פה חז"ל, ואמרו שירה, מה היא שירה אמרו? אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אז ישיר משה ובני ישראל. ורבי יוחנן דיבר מה, ואמרתם ביום ההוא הודו להשם קראו בשמו. ולשנתי שמענו מזמור היתמה. מזמור שירו להשם שיר חדש כנפלאות עשה. מזמור של קבלת שבת, נקרא מזמור היתמה, למה לא ניכנס לזה כרגע. ושאל אני לא זוהר אותו, וידע מה השם ענק כגזו אמין, ומשמואל אמר וכו' וכו', ותראו את רבי יצחק נפחה. רבי יצחק נפחה אמר, רוני, רוני השיטה, התנופפי ברוב הדרך המחושקת ברקמי זהב, המהוללה בדביר ארמון, ומפוערה בעדי עדיים. זה מילים מיוחדות במילה, שרבי יצחק נפחה ממציא לנו, והוא אומר לנו שאת זה שרו הפרות כשהם באו מבית שמש. איך הוא ידע את זה, איך הוא ידע את זה, מי שרוצה שיכול לשיר בהגדות חז"ל, אנחנו עוסקים בדברים כיווננו. זה לא מענייננו כרגע, אבל מה שמענייננו, מה זה רוני רוני השיטה? ופה אני רוצה לקרוך את שני הדברים, וזה מופיע במקום מספר 6, במקום מספר 7, הדברים הללו אני אומר אותם בעל פה, ואני מקווה שהדברים יובלו ויתקבלו עליהם השורים. ממה עושים את הארון? נו, למי הבמי זו פרשת תרומה? עצי שיטים. מה? איזה עוד משמעות יש למילה שיטה? מה זה שיטה?
שיטה זה שורה
בגמרא. יפה. זאת אומרת, גט צריך להיות י"א שיטים. כמניין גט. כמה זה 9 ו... נכון. זה גימטריה. סליחה, י"א זה מגילת אסתר, שגם את זה לומדים לפי איזשהו... יש מגילת המלך ויש מגילה של י"א שורות. עכשיו, למה עושים את הארון מעצי שיטים? אומרים לנו חז"ל במקום מספר 7, תראו את התרומה בתרומה, ומאחד היו הקרשים, יעקב אבינו נטע אותם בשעה שירד למצרים, אמר לבניו, בניי, עתידים אתם להיגאל מכאן, והקדוש ברוך הוא עתיד לומר לכם משאתם מגלים שתעשו את המשכן, אלא עמדו וניטו ארזים מעכשיו, שבשעה שיאמר לכם לעשות לו את המשכן, יהיו הארזים המתוקנים לכם. מה הקשר בין עצי שיטים לבין שיטה מלשון שורה? אני חושב שהקשר הוא פשוט מאוד וברור מאוד. ארון הברית הוא זה שמוליך אותנו. הוא זה שמוביל אותנו, הוא זה שמנחה לנו ומראה לנו את הדרך לאן אנחנו צריכים ללכת. זה הארון. הוא נמצא בראש המחנה, בו יש לנו את רוחות הברית, בו יש לנו את ספר התורה, בו יש לנו את הכל. זה המשמעות וזה העניין של הארון. הארון הוא המכוון, הוא הפנס הגדול שמראה לנו לאן אנחנו צריכים לבוא וללכת. עם ישראל במשך כל השנים רוצה ללכת בצורה ישרה. הוא לוקח את עץ השיטה והופך את זה לשיטה, לשורה, לדבר. זאת הדרך שבה אנחנו הולכים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ציווה עלינו לבנות משכן, בתוך המשכן הזה יש ארון, זה מנחה אותנו עם הדבר הזה אנחנו הולכים. מה קרה במפלה עם פלישתים? מה שקרה במפלה עם פלישתים, הפסדנו את מורה הדרך שלנו. הפסדנו את הארון. למה הפסדנו אותו? כי הלכנו בדרך עקומה. לא הלכנו בדרך ישרה. לא הלכנו בדרך שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו. ומכיוון שלא הלכנו בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא לוקח את הארון ומעביר אותו לעצי פלישתים. עכשיו, מה אומר? איזה קידוש השם מתגלה דרך העניין הזה? העובדה שהפרות הללו הולכות ישר לבית שמש, הרי זה מראה על דבר מדהים. זה מראה, רבותיי, אם אנחנו נלך בדרך הישרה, אז כשהקדוש ברוך הוא מוביל ומנהיג את העולם, גם פרות יכולות ללכת בדרך ישרה לבית שמש. אין חששות, אין שום עניין, אין שום דבר. זה יכול ללכת ולהתנהג בצורה הזאת. השאלה רק אם אנחנו מקשיבים לריבונו של עולם, או לא מקשיבים לו. כשלא הקשבנו לו, לקחו את ארון עצי שיטים, את הארון הזה שהוא היה אמור להיות השיטה והשורה להוביל אותנו, ולקחו את הארון הזה לסמות לעצם פלישתים. עכשיו כשהפלישתים רוצים לבוא ולהחזיר, אז הם מלמדים אותנו, מאויבי תחכמני, מלמדים אותנו מוסר, ומה הם אומרים לנו? אנחנו, הפרות אומרים אותנו, אנחנו הולכות ישר אחרי הארון. אם הפרות הולכות ישר אחרי הארון, איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה? אז איך אנחנו לא, איך אנחנו לא מתעוררים להבין מה ריבונו של עולם רוצה מאיתנו? אז זה כאילו נקודת המהפך והשינוי בדברים הללו, ואני חושב ש... שזה המוקד, זה הנקודה המרכזית של הפרק, הפסוק הזה, וישרנה הפרות בדרך. שימו לב גם את ההדגשה על דרך. דרך בדרך כלל זה מקום ישר. על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא שמו ימין ושמאל. הם שמרו על השיטה, הם שמרו על השורה, הם שמרו על הכל בצורה מדויקת, וסרני פלישתים הולכים אחריהם על גבול בית שמש. הם הולכים אחריהם, כי הם רואים את הנס הזה, הם רואים את הפלא, הם רואים איך הדבר הזה, לעיני הגויים גילה צדקתו, כי פשוטו. הקדוש ברוך הוא מגלה צדקתו לעיני הגויים. הם פתאום תופסים ופתאום רואים את הפלא הגדול הזה, ואין להם כבר ספק האם אהרון גרם להם לנזק או שהייתה להם איזו מגיפה או משהו כזה. הם רואים את יד השם, איזו עוצמה יש ליד השם. ולכן הקדוש ברוך הוא מחולל נס שפרות מתחילות לומר שירה. דבר שלא מצאינו אותו בהיסטוריה. אין לו תיעוד לפחות בהיסטוריה. אבל כאן, מכיוון שהשתנו סדרי בראשית והארון נפל בשבי, רוצים לשנות סדרי בראשית בזה שפרות שעון. וזה מה שאני חושב, הנביא מתכוון לבוא ולומר לנו, לבוא ולומר לנו את הדבר הזה, כדי ללמד אותנו את הנקודה הזאת, את העניין הזה, ואת הדרך הישרה, וזה מתחיל מיעקב אבינו שאומר לבניו לטעת ארזים, ומארזים האלה יש שיטה, ושיטה אמרנו זה שורה, וכל מי שסוטה מן השורה או יוצא ממנה כביכול מאבד את תפקידו, וזה מה שהתפקיד של אהרון, לבוא ולהחזיר אותנו, לבוא ולהחזיר אותנו לדרך הישרה, לדרך הנכונה שבה הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל אותנו. קודם כל הם לא שמעו את השירה, כי השירה הזאת הייתה בדרך בין ארון פלישתים, משדה פלישתים עד בית שמש. עכשיו, מה קרה כשהארון הגיע? תכף אנחנו נראה מה התרחש בו בדבר הזה. אני חשבתי שאתה רוצה לשאול משהו אחר. מאיפה רבי יצחק נפחא יודע את המילים שהפרות שרו? הרי כל השירות האחרות, כל מה שיש לנו פה בגמרא בעבודה זרה זה פשוט. למה זה פשוט? אם אמרו שירה, אז זה שם משה ובני ישראל. אז זה מתחבר. שירו להשם שיר חדש. אבל רבי יצחק נפחא אומר לנו כאן איזשהו דבר מיוחד, והפרשנים באמת לא ברור להם כל כך מאיפה זה הגיע אליו. רוני רוני השיטה התפפפי ברוב הדרך, המחושקת ברקמי זהב, המעוללה בדביר, ארמון ומפוארה בעדי עדיים. זה נשמע לנו פסוקים של שירה, אבל מה המקור של העניין הזה? כביכול בני ישראל, אין לנו ידיעה כאן שהם שמעו את זה, אלא זה מציאות שנעשתה בעולם. עכשיו מה קרה עם זה? ובית שמש קוצרים קצים חיטים בהם, ויסו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. כשהיו ילדים סיפרו לנו פעם, כשראינו את זה בכל מיני דברים, איזה אוטו שנוסע בלי נהג, זאת אומרת יש איזה ילד זעתות שיושב באוטו, אתה מסתכל בחלונות, אתה לא רואה מי מוביל את האוטו. זאת אומרת, עם ישראל נמצא בצער שלקחו להם את הארון בשבי, פתאום נמצאים עד שבת שמש, קוצרים בשדה סתם עובדים, פתאום רואים איזה עגלה מתקדמת, ומישהו בית אחרים משקף, אתה מסתכל על משהו כזה, יש את הארון על העגלה הזאת. הפלישתים לא פתחו במסע ומתן, לא ביקשו שיחזירו להם שטחים, לא ביקשו כסף, לא רצו שום דבר, פשוט החזירו את זה, מה שנקרא, מהלך חד צדדי. הרי לימדו אותנו שמהלך חד צדדי מראה על איפוק ועל עוצמה ועל כוח, אז הנה, הפלישתים נקדו פה במהלך חד צדדי. הם מחזירים את הארון, מחזירים אותו בעניין הזה, ובית שמש קוצרים קציר חיטים בהם, ויסו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי, ותעמוד שם, ושם אבן גדולה, ויבקו את עצי העגלה, ואת הפרות אלו עולה להשם. הדבר הזה מגיע אליהם. הם לוקחים את העגלה, שוברים את העגלה בעץ, שורפים, מעלים עולם, מביאים קורבן, איזה יופי. חזר אלינו הארון. מה בדיוק קרה פה? אף אחד לא יודע מה בדיוק, מה בדיוק קרה פה, אבל בהחלט קרה פה איזשהו, איזשהו עניין, ובמידה מסוימת, יש כאן ביקורת על ה... יש כאן ביקורת שהפלישתים הכשילו אותם. אם תעפו את דף המקורות במקום מספר 8 בתנת ואליהו, וסרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש, וכיוון שהיו רחוקים מבית שמש כ-2,000 ממה במידה, אמרו סרני פלישתים ניטול את הבגדים. הבגדים, הכוונה היא הכיסוי שהיה על הארון, בגד כלי תכלת, ונניחם במקום מוצנע ונראה מה הם עושים לאלוהיהם, שכך כי בדנו אנחנו, וכן עשו, מיד לקחו את הבגדים, ונתנו במקום מוצנע שהיה להם. ואנשי בית שמש, כיוון שראו את הארון, היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולהניח על פניהם. הרי איזה פסוק אומרת לנו התורה בחומש במדבר? ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה, אני סתם יכול ללכת ברחוב ולראות את ארון ברית השם? הארון הזה עומד בתוך קודש הקודשים. הכהן הגדול נכנס ביום המיוחד בשנה, למקום המיוחד בשנה, כשהוא האיש המיוחד בעולם. אבל מה, כל אחד סתם שבזמן שהוא קוצר קציר קדים הוא יכול להסתכל על הארון? מה, זו תוכנית כמחנתך, בוא תראה פעם את הארון מה קורה בו. מה אנחנו צריכים לעשות ישראל? לחסות את עיניהם או לקחת את הבדים. היו להם, יכול להיות שלהם שם בשעת מעשה לא היה, אבל היינו צריכים כאילו לנהוג באיזה קדושה, לחסות את הארון, להצניע אותו או משהו, ופה, קדימה, הגיע הארון, יאללה, נוריד אותו, נעלה עולה, נעשה כך, נעשה את זה, כל מיני דברים לא פשוטים. ואנשי בית שמש, כיוון שראו את הארון, היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולהניח על פניהם, ולבוא וליפול לפני הארון שעה אחת, או שתיים, או שלוש, עד שיתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. מה זה? צריך לנהוג בכבוד, צריך לדעת מה עומד לפנינו, לא סתם לזלזל בדברים הללו. והם לא עשו כן, אלא כשהיו רואים את הארון התחילו שוחקים וזוקפים ועומדים ומרקדים ומדברים דברים יתרים שנאמרו בית שמש קוצרים קציר חיטים בעמק. וישו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות, והם אינם יודעים מי הניח את הארון. זאת אומרת, יש פה איזו ביקורת חמורה מאוד בחז"ל על העובדה שמתייחסו לזה כמו עוד איזשהו אירוע. הארון הגיע, בסדר, בוא נראה מה בדיוק יש לנו בו. ממשיך הנביא ואומר, יש כאן ברד"ק הסבר מה בדיוק הם עשו, איך הם עשו, עם העצים של העגלה ולא העגלה עצמה, יש פה עניינים הלכתיים, אם הקדישו את זה, לא הקדישו את זה, אם גוי יכול להקדיש, הרבה דברים שערבנו בשעון הזמנים שלנו, מדי פעם מדלגים כדי לעמוד בהספק שקבענו לעצמנו, והעגלה באה על שדה יהושע בית השמשי, והתעמוד שם שם לבית גדולה, ויבקו את עצי העגלה ואת הפרות האלו עולה להשם, והלווים הורידו את ארון השם, ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב וישימו לאבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא להשם, וחמישה סרני פלישתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא. הם עמדו להסתכל מה קורה והם רואים את הדבר הזה, ויש כאן תיאור, ואלה דחורי הזהב אשר ישימו פלישתים השם להשם, לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגד אחד, לעקרון אחד, אלה חמשת ערי פלישתים, לכל אחד מהם היה, אמרנו, צורת הממשל שלהם הייתה סרני פלישתים, ואחברי הזהב, מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר, ועד כופר הפרזי ועד הבן הגדולה, שהניחו עליה את ארון השם עד היום הזה, בשדה יהושע בית השמשי. טוב, עד כאן התיאור של העניין. ופה באה מגפה נוראית לאנשי בית שמש. כאן קרה דבר קשה ביותר, ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון השם, ויח באה, פסוק קשה מאוד, כל הפרשנים דנים מה המשמעות של הפסוק הזה. תראו, כולנו יודעים ברוך השם את הלשון העברית, אף אחד מאיתנו לא יודע להסביר את הפסוק הזה. ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש. מה זה ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש? תראו בדף המקורות שלפנינו, במקור, הגמרא בסוטה, במקור מספר 9, ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, רבי אבאו ורבי אלעזר. אחד אמר 70 איש היו, וכל אחד ואחד שכול כ 50 אלף. זאת אומרת, אנשים מיוחדים, לא סתם אנשים פשוטים. אחד אמר, 50 אלף היו, וכל אחד ואחד שקול כ-70 סנהדרין. בתרגום יהונתן, מתחת לזה, במקום מספר 10, הוא כתיב בשדה אמה 70 גוברן, ובקהלה 50 אלפים גוברן. הבדלי מעמדות. זאת אומרת, מהאנשים החשובים 70, מעמך הפשוטים עוד 50 אלף. חז"ל אמרו את זה בצורה כזאת. עכשיו, אין לי מושג כמה תושבים היו בבית שמש באותם ימים. זאת אומרת, אבל זה בוודאי סדר גודל אדיר של אנשים. 50 אלף איש, תחשבו שבמלחמות הגדולות עם פלישתים לא נהרגו כמויות כאלה. אז אם אנחנו לוקחים את הדרשה של הגמרא בסוטה כפשוטה, שבאמת נהרגו רק 70 איש, וכל אחד מהשבעים האלה, 70 הללו, שקול כנגד 50 אלף איש, בסדר. אבל אם אנחנו לוקחים את זה כפשוטו, זה מבהיל ומדהים. כמה תושבים פה היו בבית שמש באותם ימים? אני לא רוצה לפגוע פה בתושבי בית שמש, שאוזי לא יגיד לי שאני מזלזל פה, יביא לי פגישה עם ראש העיר, אני לא יודע מה יכול להיות וכולי, אבל בכל אופן, אני אומר שזו כמות עצומה של אנשים, אני לא יודע אם היו שם כל כך הרבה תושבים, זה נראה קצת תמוע. אז בכל אופן, ויח בעם 70 איש, 50 אלף איש, והתאבלו העם כי יקרא השם בעם מכה גדולה. מה זה מזכיר לנו הסיפור הזה? שיש שמחה ופתאום כביכול מתרחש משהו.
כמו מלחמה, שהם באו סיכוי מהמלחמה.
לא כמו מלחמה. לא חטא העגל, אבל זה לא קרוב יותר. מה זה מזכיר לנו? יש שמחה, יש משהו, ופתאום הקדוש ברוך הוא כמו נדב ואבירו. זאת אומרת, כאל חנוכת המשכן שיש איזשהו דבר, והקדוש ברוך הוא נדב ואבירו אשר הקימו אש זרה וכו'. וגם כאן שמחה עצומה על חזרת אהרון. הנה אהרון חוזר, מחקנו את התבוסה שלנו לפלישתים, ובוא טרח כזאת מגפה שבהחלט היא לא קלה. ויאמרו אנשי בית שמש, ויוכל לעמוד לפני השם האלוקים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו. וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור, הישיבו פלישתים את ארון השם, העלו אותו עליכם. וכאן כמובן, מה הייתה הכוונה? בניגוד לפלישתים שגלגלו את הארון מעיר לעיר וממקום למקום, כי אף אחד לא רצה את הצרה הזאת, כאן אנשי בית שמש פונים לאנשי קריית יערים ואומרים להם, תשמעו, תכינו מקום, נקבל את הארון כמו שצריך, מתנהג, וזה, את זה רואים כמובן בתחילת פרק זין, שאנחנו באמת רואים שאנשי קריית יערים, כך הייתה ההתייחסות שלהם לעניין הזה ולדבר הזה. כן, ושם זה מגיע את בית המנדה בגבעה, זאת אומרת, אנשים שהם קשורים ורואים לעניין הזה. אני אומר שוב, למדנו היום את הפרק על חזרתו של אהרון, והנקודה המרכזית לדעתי, והישר מהתרות, להבין את הנקודה הזאת, איזה קידוש השם עולה וצומח מתוך כל העניין המיוחד הזה, וגם הסיפור הזה של המגפה עם אנשי בית שמש בסוף, לאיזה מחשבה היא מעוררת אותנו. הרבה פעמים אנחנו נתפסים לסמנים קיצוניים, איזה יופי, החזירו את אהרון. פתאום אתה רואה שהחזירו את אהרון הזה, זה עולה לנו בדמים מרובים מאוד 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 מסביב למה שקורה פה.
לאן שמורת נעלם כל הסיפור?
נפגש את אותה עמדה, בעזרת השם. אז קודם כל בשבוע הבא לימד אותנו הרמדאן שהשיעור הכי טוב זה שיעור חופשי. בשבוע הבא ביום שני אין שיעור, יש חופשת חנוכה. אתה יודע שהרמדאן ככה אומר, השיעור הכי טוב זה שיעור חופשי. בא אחד אומר, שמו, יש לי איזה שיעור מיוחד, אני רוצה להעביר לכם, והוא חושב שהוא יציל את כל העולם. אז זה לא עובד ככה, כידוע. ובעזרת השם, עוד שבועיים, נחזור להיפגש עם שמואל, בפרק גם כן ששמואל מנסה לרומם את עם ישראל. תודה ולהתראות.